יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
מגלות מגילות. לימוד סוד המגילות מזווית נשית וחיבורן לחיינו האישיים. מגישה תהילה פרידמן.
ברוכות הבאות למגלות מגילות, שכולו לימוד וגילוי המגילה מזווית נשית. בתוכלי למצוא את החיבור והמחנה המשותף שלך היום לתנך, כזו שמדברת אל ליבך ואל שכלך ומחשבותייך, שאת יכולה למצוא אותה רלוונטית לחייך, ובעיקר לחשוף בה את השביל של הנשמה שלך, הייחודית, המחפשת קרבת השם, חיבור ומשמעות. שלום יקרות, אני תהילה פרידמן, עוסקת בליווי קלות ובהדרכתן, מייסדת ומנהלת את ארגון נווה לתמיכה במשפחות שכולות מטרור ואסונות זה 20 שנה. מרצה לתורה מזווית נשית ומוסרת שיעורים מובנים על פי מקורות חז"ל המעניקים לך את הכוחות להמשיך במסע החיים הפרטי שלך ולשאוב תעצומות נפש הישר מן המקורות. מגילות התנ"ך מבקשות להילמד כך שגם היום את ואני נמצא בהם נחמה, ייעוד, משמעות, משאבים ורוח של שליחות. אני מזמינה אותך להצטרף אלינו כאן ובפרקים הבאים של מגלות מגילות ולזכות ללמוד יחד מכוח סודם של גדולי התנ"ך.
בפרקים הקרובים נעסוק במגילת אסתר, והיום שליחותה הגדולה של אסתר המלכה.
מגילת אסתר פותחת במילים ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. אחשוורוש כאמור היה מלך חזק מאוד, שליט. אמנם הוא התחיל את דרכו בצורה שבה הוא הציע לכל אחד מהנתינים שלו להיות סורר בביתו, מדבר בלשון עמו, וכך בצורה של פיתוי הוא גרם לכל אחד ואחד להרגיש מאוד מאוד נוח עם התרבות שלו, עם הדת שלו, בצורה דמוקרטית כל אחד יכול היה להתנהל על פי הקודים של האמונה שלו, אבל בפועל כאשר המטרה הסופית הייתה לאגד את כולם תחת שלטון חזק בלי פשרות שבו הכל נחתם בטבעת המלך ואין להשיב, אבל בהתחלה זה היה סוג של מלכודת דבש. כל אחד ואחד נפל לתוך זה, הבין שהוא יכול להיות מישהו, ואין שום צורך להתנגד לממלכה, אין שום צורך להתנגד לאחשוורוש, ואפשר פשוט להרגיש טוב. וזה היה איזשהו סוג של חידוש באופן שבו אחשוורוש הנהיג את המלוכה. לכן אנחנו רואים שגם המגילה פותחת במשתה יין שלקח במשך 180 יום, כחצי שנה של הוללות ושמחה. כל אחד יכול היה להגיע בלבוש שלו, בשפה שלו, לקחת חלק, להיות שותף. ההרגשה הייתה מאוד טובה ולא פסחה על היהודים. היהודים שישבו בשושן ובכל אחד משאר המדינות עליהם שלט אחשוורוש רצו גם להרגיש את חופש הדת, וכך יצא בסופו של דבר שעם ישראל התחיל להתבולל, נטמע בהלכות הגויים, וכך פותחת לנו מגילת אסתר בתיאור של המשתה הזה המפואר שבו לא נחסכו אפילו כלי הקודש של בית המקדש, אחשוורוש חושף אותם בפני כל המשתתפים בסעודה, וגם עם ישראל בכבודו ובעצמו נהנה מסעודתו של אחשוורוש. כמו שאנחנו יודעות, המגילה מתפתחת, הריגת ושתי, ואז המלך הולך ומחפש לו מלכה שמבחינתו תהיה ראויה לשבת תחת ושתי המלכה, והוא מוצא את אסתר המלכה. אסתר, בת ישראל, כשרה, צנועה, טובה, גודלת בביתו של מרדכי היהודי, יתומה מאב ואם, אישה שבכל מהותה רצתה כנראה לגדל בית יהודי טהור עם ילדים יהודים טובים, לומדי תורה, והיא מוצאת את עצמה בלב ליבו של הסערה, היא נלקחת שלא מרצונה לארמונו של אחשוורוש. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי, היא נמנעת מלגלות את המוצא שלה, והתנאים שלה הם תנאים מאוד מאוד קשים. בוא ננסה לדמיין מה זה אומר, לשבת בתוך ארמון המלך ולנסות לנהל חיים יהודיים כשרים. איך שומרים כשרות בתוך תנאים כאלה? איך שומרים על כללי צניעות? איך שומרים על טהרה? איך אפשר? כל המהות של הארמון של אחשוורוש נוגדת את המהות היהודית, ומאוד מאוד לא פשוט לאסתר. היא מבודדת נפשית, היא מבודדת גופנית, היא מבודדת רוחנית, והיא מנסה לעשות ככל אשר לאל ידה כדי להצליח ולצלוח את השהות הזו בביתו של אחשוורוש. אפשר לתאר לעצמנו שהיא הייתה עצובה, התגעגעה מאוד למרדכי, מרדכי דואג לה, יושב בשער המלך. אסתר אולי יכלה להיטיב את התנאים של עצמה, לו היא רק הייתה אומרת מאין המוצא שלה, אם היא הייתה רק מספרת שהיא צאצאית לשאול מלך ישראל, אז לפי דברי חז"ל, המצב שלה היה נהיה הרבה יותר טוב, אבל היא מתעקשת לשמור את הסוד שביקש ממנה מרדכי. המדרשים מספרים לנו על הדרכים המקוריות שבהם אסתר מנסה ומשתדלת לשמור שבת, מציבה לפניה 7 משרתות, המשרתת השביעית בכל שבוע שמשרתת אותה, זה אומר שיום השבת הגיע, וכך אסתר מצליחה לשמור את השבת. אסתר אוכלת רק זירעונים, והגמרא מתארת את הצבע של הפנים של אסתר כתוצאה מאכילת הזירעונים האלה. לא פשוט החיים של אסתר בתוך ארמונו של אחשוורוש. בכל בחינה שהיא, אסתר הייתה רוצה, הייתה מדמיינת, הייתה מבקשת רק לא להיות שם. חייה של אסתר בארמונו של אחשוורוש היו מאוד מאוד לא פשוטים. ניתן לדמיין אותה עצובה, כאובה ומאוד מאוד בודדה. צריך גם לומר שגם העם שלה, עם ישראל, כשראה שהיא נלקחה אחרי מותה של ושתי לארמונו של אחשוורוש, הם גם כן ציפו לראות האם היא תצא משם. 3 ימים היא הייתה שם, והם התחילו לרנן בחוץ ולומר שאילו היא הייתה צדיקה כמו שרה אימנו, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לה לשבת בביתו של אחשוורוש כל כך הרבה ימים. אז המדרש מסביר לנו שגם העם שלה, עם ישראל, לא חשב שיש לו שליחה בתוך ארמון המלך. מבחינתם היא לא הייתה מספיק צדיקה וראויה, ולכן הקדוש ברוך הוא לא עשה איתה ניסים. אסתר יושבת במצב הזה במשך 5 שנים ארוכות בתוך הארמון של אחשוורוש, והיא מתבקשת לעשות דברים מאוד מאוד קשים בכל קנה מידה. המצב הרגשי שלה והמצב הנפשי שלה הוא מצב של הסתגרות. אנחנו רואים את אסתר לאורך תחילת המגילה במצב של סוג של פסיביות, מצב של שורדת, רק לעבור את היום הזה, רק להצליח לשמור את המצוות האלה ביום הזה, מפוחדת ומבוהלת בתוך הארמון של המלך, נמנעת, משתדלת לעשות הכל כדי שהיא לא תורגש, כדי שלא ירצו בה, כדי שלא יבקשו ממנה להופיע לפני המלך. המצב של אסתר הוא לא פשוט. ובתוך זה היא מצווה על ידי מרדכי לשמור את הסוד הגדול הזה ולא לספר את העם שלה ואת המולדת שלה. מאיפה היה לאסתר בתנאים הכל כך קשים האלו את הכוח לשתוק? הרי לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. אנחנו יודעות כנשים, 9 קבין של דיבור ניתנו לנשים, ואנחנו יודעות יפה מאוד למצות את כולן. אז כשנמצאים בתנאים כל כך קשים, וזה רק עניין שאם היא תגיד מאיזה עמי ומאיזה מולדת היא, אם אחשוורוש יעשה את הקשר שהיא בעצם לא סתם אישה פשוטה, אלא היא ראויה למלוכה, היא צאצאית של המלך הראשון של עם ישראל, של שאול המלך, אם היא רק הייתה אומרת את זה, התנאים שלה בהחלט היו משתפרים, אבל אסתר מצליחה לאחוז בפלח של שתיקה, ולשתוק ולשתוק ולשתוק. ואיך היא עושה את זה? המדרש בא ומספר לנו שאסתר היא צאצאית של אנשים מאוד מאוד גדולים, שהם גם הם אחזו בפלח של שתיקה. רחל אמנו, שממנה יוצאת אסתר המלכה, רחל בכבודה ובעצמה שתקה ברגע כל כך קריטי, ברגע שאחותה נכנסת לחופה, הספה במקומה עם האיש שלה, בוחרת רחל לשתוק. ומהכוח הזה, כוח השתיקה של רחל, היא תמנה את כל הזרעים של היכולת לעמוד בזמנים כל כך קשים עבור הצאצאים שלה. הבן שלה בנימין גם הוא אוחז בפלח השתיקה. על ההורים ותומים של הכהן גדול הייתה אבן שנקראת ישפה. האבן ישפה היא האבן המשויכת לשבט בנימין. אם אנחנו חולקים את המילה ישפה, אנחנו מוציאים שני מילים. יש, פה. בנימין היה יודע במחירת יוסף, יודע, יש לו פה, אבל בוחר לשתוק. גם שאול מלך ישראל, שהוא צאצא ישיר של רחל אמנו, גם הוא בעצמו שותק. שמואל הנביא ממליך אותו להיות המלך הראשון של עם ישראל, ככה זה מופיע בספר שמואל א', והוא נושא את הידיעה הזו בליבו, חוזר לביתו, ממשיך לעסוק עם אביו עם האתונות, ולא מספר לאף אחד שבעצם הוא מלך להיות המלך הראשון של עם ישראל. יש לו ידיעה גדולה, ובענווה גדולה הוא בוחר לשתוק. אסתר המלכה, אסתר מקבלת מכוחם של האנשים הגדולים האלה, וגם היא עומדת בתנאים כל כך קשים ובוחרת לשתוק. אבל אז יש תפנית בעלילה. מרדכי היהודי שציווה עליה לשתוק, מגיע לאסתר המלכה ואומר לה, אסתר, עכשיו הגיע הזמן לדבר. אני מצווה עלייך, מבקש ממך שתלכי בשליחות גדולה, תלכי למלך אחשוורוש ותתחנני לפניו ותבקשי על עמך, תגידי לו שאנחנו כולנו נתונים עכשיו תחת גזירת שמד קשה ביותר, ואת, השליחה של עם ישראל שנמצאת בתוך ארמון המלך, נבחרת להיות המלכה, מי יודע אם לרגע הזה הגעת למלכות? מי יודע את המהלכים של הקדוש ברוך הוא ולמה הוא שם אותך בתוך ארמונו של אחשוורוש, בתנאים כל כך קשים ובלתי אפשריים שהיא צריכה לעמוד בהם? ואולי זה הרגע, זה הרגע שאת יכולה לעשות את השליחות הענקית שלך עבור עמך ועבור אחייך. ואנחנו רואים את אסתר מתמעמת. היא מתחילה לנהל סוג של מסע ומתן עם מרדכי. אומרת לו, כך אומרים חז"ל, היא אומרת לו, בשביל מה למהר? אולי צריך לשקול את הצעדים שלנו. הגזרה תצא לפועל רק בשנה מהיום, אז למה אני צריכה ללכת ולגשת אל המלך שלא נקראתי אליו 30 יום? מה הטעם שיש שאני אלך ואני אשים את עצמי בסיכון גדול כל כך כרגע, אגש למלך, כאשר כל אחד יודע שאם אני לא נקראתי לבוא אליו, אני לא יכולה פשוט להופיע לפניו. זו גזרת המלך בעצמו. אז למה לא להמתין? למה לא לחכות? למה לא לחשוב ולחלקל את הצעדים שלנו ולתכנן איזושהי תוכנית פעולה שתהיה יותר מדויקת? למה אתה מסכן אותי? אומרת אסתר למרדכי. ומרדכי עונה לאסתר בלשון מאוד מאוד קשה. והוא אומר לה כך, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מרדכי לא מניח לאסתר, הוא אומר לה, את יודעת מה זה צער של יהודי אחד? מה זה צערה של אם אחת שלא תישן בלילה כי גזרת שמד כזאת מונחת על הכתפיים של עם ישראל? את תדמי בנפשך להמתין ולחכות עד שהמלך יקרא לך? ומה עם כל הדמעות של כל האימהות היהודיות האלה? ומה עם כל הצער ונדודי השינה של כל האנשים היהודים שדואגים ומפוחדים ומבוהלים מגזרת המלך? אין דבר כזה, את תלכי עכשיו למלך ותבטלי את הגזרת השמד שמוטלת על כל העם היהודי, וצריך להדגיש ולומר, מעולם לא היה דבר כזה. מעולם לא היה גזרה, האמת שאפילו לא עד היום, מעולם לא הייתה גזרה בכל מקום ומקום בעולם גזרת שמד על יהודי. זו הייתה גזרת המן, הוא הלך על כל הקופה. בפעם אחת גוזרים גזרת שמד, לא יישאר יהודי אחד בעולם. ומול הגזרה הזו עומד מרדכי היהודי בהתחננו אל אסתר, קחי על עצמך שליחות מאוד גדולה, אל תדמי ובנשך להימלט. אסור לך להחריש, אם אני אמרתי לך קודם שתוחזי בפלח השתיקה ותשתקי בכל מחיר, עכשיו אני אומר לך,
אל תדמי בנפשך ואל תחרישי, לא העת עכשיו להחריש, לכי ותעמדי לפני המלך. עכשיו, אסתר עומדת בפני רגע מאוד מאוד קשה, מהקשים שידעה אישה אי פעם. היא מרגישה שהיא עומדת בפני רגע של אובדן אמת. היא לא נקרא אל המלך זה 30 יום, ואנחנו עוסקים במלך קפריז. אנחנו עוסקים במלך שברגע אחד הוא הפכפך, והוא יכול להחליט שהאישה הזו שעומדת לפניו, היא אמנם כרגע אסתר המלכה, והוא הורג אותה. ואז אומרת אסתר, מה התועלת שאני אביא לעם שלי אם הוא יהרוג אותי? למה אתה שולח אותי ללא הארי? למה אתה מבקש ממני להיכנס ולעמוד לפניו ואני לא נקראתי לפניו, ואתה יודע את המשמעות של הדבר הזה? איזה תועלת תצמח לעם היהודי אם הוא יהרוג אותי? אז זה השאלה הגדולה של אסתר, ומרדכי אומר לה, זה הרגע לבחור במסירות נפש. מסירות נפש כרוכה בסיכונים מאוד גדולים. מסירות נפש זה למסור את הרצון האישי שלך, לעשות משהו בזמן אחר, בתנאים אחרים, אולי מבחינתך יותר מאפשרים, זה מסירות נפש לעשות משהו שלא נקראת אל המלך, שאת הולכת בשליחות אדירה עבור כל העם שלך, ואת הולכת לעשות דבר שהוא מעל ומעבר לכוחות וליכולת שלך, זו מסירות נפש, למסור את הרצון האישי שלך לרצון האלוקי, לרצון בפני העם שלך ובפני המולדת שלך, לתת את כל כולך. זה רגע של מסירות נפש. ואת זה מתבקשת אסתר להחליט האם היא מסוגלת כרגע מהמלכה הפסיבית הנמנעת להפוך להיות מלכה אקטיבית, יוזמת, לוקחת על עצמה שליחות כל כך גדולה עבור העם שלה ועבור המולדת שלה. מה משיבה אסתר למרדכי היהודי? במסכת מגילת ט"ו עמוד א', והיהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. בגדי מלכות אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, מלמד שלבשתה רוח הקודש. ברגע שאסתר לוקחת על עצמה את השליחות הזו, ברגע שהיא מחליטה להיות שליחה של עם ישראל, היא לובשת רוח של קודש. אסתר צריכה לבחור באסטרטגיה. מה תהיה תוכנית הפעולה שלה? מה היא תעשה כשהיא תופיע לפני המלך? מה היא תגיד לו? ואסתר בוחרת לעשות תוכנית שנקראת כאשר עבדתי, עבדתי. שני אובדנים עליהם מדברת אסתר. אובדן מהעולם הזה ואובדן מהעולם הבא. כאשר עבדתי, עבדתי. אובדן אחד מדבר עליו רשי, אומר מרדכי לקח את אסתר אליו כבת. לקחה לא לבת. רשי אומר על המילים האלה לקחה לא לבת, שאסתר הייתה אשתו של מרדכי היהודי. אומרת אסתר, עד עכשיו נלקחתי שלא מרצוני מביתו של אישי, מביתו של מרדכי. נלקחתי והושמתי בארמון המלך. ומאז מנעתי מעצמי כל דבר שהוא שלא יהיה שם קמצוץ של רצון אישי. אני לא רוצה להיות במצב שבו אני נמצאת. ועם ההימנעות הזו הייתה יכולה בבוא העת ובבוא היום אסתר לחשוב שהיא יכולה לחזור אל האיש שלה, למרדכי היהודי, אבל מהרגע הזה אתה מבקש ממני ללכת מרצוני החופשי לאחשוורוש, אני בעצם נפרדת ממך ומהנישואים שלנו לעולמים, כי עכשיו אני הולכת מרצון ולעולם לא אוכל לחזור יותר אליך, למרדכי היהודי. אז בעצם, קודם כל, היא לוקחת על עצמה במסירות נפש אדירה את החיים הפרטיים שלה, היא מקריבה כקורבן עבור כלל ישראל, ואומרת, כאשר עבדתי, עבדתי מביתו של מרדכי היהודי. בעצם ההליכה שלה מרצונה החופשי לאחשוורוש. התוכנית השנייה של אסתר המלכה הייתה תוכנית גאונית. אסתר הבינה שבממלכה הזו של אחשוורוש, גזרה שיצאה מטעם המלך אין להשיב אותה. אבל אם גוזר הגזרה בעצמו, אם המן לצורך העניין חי וקיים, הגזרה הזו תצא לפועל ויהי מה. הדרך היחידה לבטל את גזירת השמד היא להביא למותו של המן בעצמו. ואיך היא תצליח להביא למותו של המן? אסתר מתכננת תוכנית מיוחדת, והיא אומרת, אני אגיע לאחשוורוש, אני אציע לו להגיע למשתה פרטי, משתה יין פרטי של אחשוורוש עם המלכה שלו אסתר. אבל למשתה יין הזה אני גם אזמין את המן, ואני אצליח לעורר את החשדות של אחשוורוש בנוגע להמן. מדוע הזמנתי גם את המן למשתה היין הזה? ברגע שהחשד של אחשוורוש יתעורר, ברגע שאחשוורוש יהיה מפוחד, יהיה מבועל, יחשוב שאולי אני זוממת משהו ביחד עם המן נגד אחשוורוש, ברגע הזה יצטרך אחשוורוש לבחור, וכנראה הוא יבחר להרוג גם את אסתר ביחד עם המן. הוא יבין שיש כאן מזימה משותפת, שהמן ואסתר הם ביחד נגדו. ואת זה אסתר רצתה להביא לפועל. היא רצתה לעורר את החשד של אחשוורוש. כך כתוב במסכת מגילה תתווה עמוד ב'. רבי אליעזר המודעי אומר, קנאתו במלך, קנאתו בשרים. אסתר עשתה הכל כדי לעורר את הקנאה של אחשוורוש בהמן. ובדרך הזו חשבה אסתר, אני אביא למותו של המן, אבל אני ימות יחד איתו. ולכן אומרת אסתר, כאשר עבדתי, אני לובשת גלימה, אני שמה עליי רוח של קודש, אני הולכת בשליחות העם שלי, אבל אני לא אחזור מהמשימה הזו. אני עובדת מהאיש שלי, מבעלי, ממרדכי היהודי, ואני גם עובדת. באופן פיזי אני הולכת למות, סוג של תוכנית התאבדות ביחד עם המן. אסתר ברגע הזה צריכה לבחור האם היא קורבן ציבור או שהיא שליחת ציבור. להיות קורבן ציבור זה לחשוב שכל הנסיבות וכל הדברים הביאו אותי למצב הזה, ואין לי ברירה ואני צריכה לעשות מה שאני צריכה. אני בעמדה קורבנית. להיות שליחת ציבור זה ללבוש רוח של קודש, ללבוש רוח של שליחות. זה להחליט שאני נותנת את עצמי, אני מתמסרת לגמרי למען העם שלי, למען המולדת שלי, למען הקדוש ברוך הוא, למען הצלת האומה, יהיה המחיר אשר יהיה. זה להיות אקטיבית ולהיות יוזמת, לבקש לך כנוס את כל היהודים, את כולם, שיתפללו עליי כולם, כי אולי הזכויות שלי לא יהיו מספיקות. צריך פה את הצום ותפילה ותשובה וצדקה של כל העם היהודי. זה דבר אחד להיות אני והזכויות שלי, אבל זה דבר אחר כשעם שלם עומד מאחוריך. הבינה אסתר שלהיות שליחת ציבור צריך שכל העם יעמוד מאחורייך. להיות שליחת ציבור צריך את הכוח של העם, והכוח של העם נמצא באחדות שלו. מבקשת אסתר, לך תעשה דבר שכבר לא היה שנים, כנוס את כל היהודים. אם אני שליחה עבורם, שהם כולם אחד לאחד יעמדו מאחוריי. וככה הולכת אסתר לעשות את משימת חייה, את השליחות הגדולה של החיים שלה, למסור את הנפש שלה עבור העם שלה. אז אסתר המלכה יוצאת למשימת חייה. מבוהלת, לובשת מלכות, היא עומדת לפני המלך אחשוורוש, והוא מושיט לה את שרביט הזהב. לא לפני שהיא ממלמלת, מבקשת, כלי כלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי, מבקשת מהקדוש ברוך הוא שיסמוך את דרכה, שיעזור לה במשימה הכל כך חשובה הזו, להפוך את ליבו של אחשוורוש ולהשמיד את גזירת היהודים. אסתר הצליחה במשימת חייה. מגילת אסתר מסתיימת, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר, 10 בני המן נטלים, המן נטלה על העץ, וגזירת היהודים הופכת ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה בסוניהם, שמחה גדולה לעם היהודי, כאשר הגזירה הופכת להיות גזירת שמד לגויים שונאי ישראל, והמגילה מסתיימת בצהלות השמחה שעולות ממנה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כן תהיה לנו בעזרת השם. מה היה באחריתה של אסתר? אסתר המלכה נותרה בארמונו של אחשוורוש ימים רבים גם אחרי שצהלות השמחה נדמו מהעיר שושן, ואחרי שהיהודים זכו לנס ההצלה המופלא, ובכל עיר ועיר בישראל ובכל יישוב מקיימים את מצוות פורים, אסתר ממשיכה לשבת בתוך ארמונו של אחשוורוש, היא יולדת את דריווש השני, והיא לא חוזרת לאמה ואל מולדתה ולאיש שלה. היא נשארת שם עוד ימים רבים, אבל את שליחות חייה היא לא מפסיקה. יש לה שליחות אדירה באהבה גדולה לעם ישראל ולמולדת שלה. היא ממשיכה לפעול למען טובת העם היהודי היושב בציון. וכך מופיע בספר נחמיה פרק ב', שם נחמיה עוזב את יושבי ארץ ישראל בשעה קשה, בשעה של צרה, 20 שנה יותר מאוחר, והוא מגיע לשושן הבירה, והוא ניגש למלך, והוא מבקש מדריווש המלך, מבקש ופועל למען יהודי ארץ ישראל. ואומר נחמיה למלך דריווש, הוא אומר לו, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא ייראו פניי אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה, ושעריה הוקלו באש. הוא מספר לו תיאור על המצב הקשה של יהודי ארץ ישראל, ועל המצב הקשה של הארץ עצמה. ויומר לי המלך, כך עונה לו דריווש, על מה זה אתה מבקש? והתפלל אל אלוקי השמיים. ואומר למלך דריווש, אם על המלך טוב, ואם יטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. מבקש נחמיה רשות לבנות את ירושלים, לבנות את החומה, לבנות את האפשרות הביטחונית ליושבי הארץ לחיות בה. הוא מבקש שהמלך יקל במיסים. ואז יש פסוק שאומר לנו שליד המלך יושבת אצלו אישה. עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב? שואל המלך את נחמיה. ויטב לפני המלך וישלחני ואתנה לו זמן. נחמיה מקבל מהמלך רשות ללכת חזרה ולסייע ליושבי ציון, גם ברמה ביטחונית וגם ברמה של הקלת מיסים. ואת כל זה הוא מצליח לעשות כי ליד המלך עמדה שם אישה. והמלבים אומר שליד המלך דריווש עומדת אסתר המלכה, שלא מפסיקה להשתדל עבור העם שלה. היא זו שתפנה לדריווש המלך ותמליץ לו לקבל את התחינה ואת הבקשה של נחמיה כדי להקל על יושבי ארץ ישראל. היא זו שעושה את זה. וכך אומר המלבים בפירוש שלו בספר נחמיה ב', הוא אומר, הייתה זו אסתר אמו, שהיא מהרה בשאלה זו, באהבתה התאמה ואת מולדתה. וזה האזכור האחרון לאסתר המלכה, שעומדת ליד בנה דריווש המלך. כאשר מגיע לפניו נחמיה ומתחנן לפניו, עומדת אסתר ודואגת שהבקשות יתקבלו ושהמלך יעשה כדבר נחמיה ויוקל ליושבי הארץ. אז אסתר מסיימת את משימת חייה רחוק מארץ ישראל, רחוק מבית המקדש השני שהולך ונבנה, רחוק מאחיה ואחיותיה, רחוק מהאיש שלה מרדכי היהודי, רחוק מכולם, אבל שתדלנית, מבקשת, מתחננת, ולא מפסיקה לאחוז במשימת חייה, מסירות נפש עבור עם ישראל. אסתר המלכה הייתה אחת ויחידה, שבאהבה הגדולה שלה לעם שלה, לאחים שלה, הצילה את כל העם היהודי מגזרת שמד, מסרה את נפשה למען כולנו. הכוח שתמנה אסתר המלכה, בנשות ישראל, בעם היהודי, בכל איש ואישה שמוסרים את נפשם עבור האחר, עבור בני העם שלנו. בימים אלו, כשאנחנו רואים כל כך הרבה מסירות נפש אחד בשביל האחר, אנשים נלחמים אחד בשביל השני, נשים עסוקות בוקר עד ערב כדי לתרום מזמנם, ממרצם, מהונן עבור אחרים, כדי לעזור כרגע בזמנים כל כך קשים של העם שלנו. את הכוח הזה תמנה אסתר המלכה, מהכוח שלה אנחנו שואבים בימים אלו, למסור את נפשנו עבור הזולת, למסור את נפשנו עבור האחד, עבור השני. לפני כשנה וחצי הלכה לעולמה אסתר פולארד. אני זוכרת כמה התרגשתי לקרוא בכתבה בעיתון משפחה על המילים המיוחדות שהשאירה אסתר פולארד לבעלה יונתן פולארד, כשהיא אמרה לו על מיטת חוליה ברגעי האחרונים. היא אמרה לו, יונתן, אתה יודע, הנשמה שלי התנדבה לבוא לעולם בשביל שתי משימות חשובות. משימה אחת הייתה כדי לעשות כל מה שאני יכולה, כדי להביא לשחרור הגוף שלך מבית האסורים, כדי שתצליח לצאת משם. ואת המשימה הזו, היא הייתה משימת חיי. הקדשתי לה את כל מרצי, כוחי ויכולתי, כדי לעשות כל מה שיכולתי כדי להביא לשחרור שלך. אבל הייתה לי משימה שנייה, והמשימה הזו היא הייתה המשימה הקשה ביותר של חיי, והיא הייתה המשימה לדאוג שאתה תחזור לעם היהודי כיהודי ולא כגוי. וזאת הייתה משימת חיי. עכשיו כשאני רואה שאני הצלחתי בשתי המשימות שלי, שאתה חזרת לעם שלך, אני יכולה להשיב את נשמתי, ואני יכולה לצאת מן העולם הזה בידיעה שמסרתי את הנפש שלי עבור שתי המשימות הכי חשובות. אני חושבת שכל אישה ואישה נושאת בעצמה איזושהי משימה שהקדוש ברוך הוא הועיד לה, משימה של מסירות נפש, משימה בשביל גידול ילד מיוחד, משימה בשביל נישואים מיוחדים, משימה כבת ל, כאחות של, משימות, לפעמים משימות מאוד מאוד מורכבות, משימות שכל אחת ואחת מאיתנו יכולה הייתה לשאול, למה אני? למה אני הקטנה קיבלתי משימה כזו? איך אני יכולה? בדיוק כמו הדברים שאמרה אסתר המלכה, מה באמת אני יכולה לעשות? אני נמצאת במלך, אני אפילו לא יכולה לגשת אליו, אם הוא לא קרא לי, אני אפילו לא יכולה לבוא. אני כל כך קטנה, הכתפיים שלי כל כך קטנות לשאת במסע של כל עם ישראל על הכתפיים. אז אולי עליי ועלייך אין לנו את המסע של כל עם ישראל על הכתפיים. אולי כמו שאמרה אסתר פולארד עליה שלום, על הכתפיים שלי יש רק יונתן אחד, על הכתפיים שלי יש ילד אחד, על הכתפיים שלי יש איש אחד, על הכתפיים שלי יש שכונה אחת, קהילה אחת. אנחנו כולנו, כל אחת ואחת מאיתנו, נושאות במסירות הנפש למען עם ישראל. עם ישראל הוא עם של נצח, והוא לעולם לא יכול היה להתקיים אלמלא כל כך הרבה מסירות נפש של כל כך הרבה אנשים, זה למען זה וזו למען זו. זה בדי-אן-אי שלנו, וזה אולי הדבר הכי חשוב שהנחילה לנו אסתר המלכה. תלבשו שליחות, תהיו מוסרי נפש, האחד בשביל השני. כשאתם מוסרים נפש בשביל אחד, אתם מוסרים נפש עבור עם שלם. אני חושבת שאין לנו תקופה יותר רגישה, יותר חשובה, מהחורף הזה של תשפ"ד, מהידיעה שכל אחת ואחת מאיתנו חשובה, כל עשייה נחשבת, כל עשייה נצרכת, כל עין מבט ומחשבה למען האחר, בונים את האחדות שלנו היום, בונים את כוחנו ומוסרים נפש להצלת האומה כולה. ולא פחות חשוב, כמה נשים גדולות אנחנו ראינו בתקופה האחרונה, כמה נשים גדולות שקמות ואומרות, קרה לי אסון קשה מנצוא, איך אני אסע, איך אני אלבש את הגלימה הזו שנקראת אלמנות? איך אני אהיה אם שכולה? איך אני אסע את המסע הכבד הזה בליבי עד 120? מי יודע? המגילה הזו באה להגיד לנו, מי יודע אם לעת כזאת? מי יודע מה השליחות שלך? מי יודע מה המלכות שלך? מי יודע מה מעצב את האומה היהודית כרגע וכיום? מי יודע למה קיבלנו כל כך הרבה סבל? מי יודע למה קרה לנו אירועי שמחת תורה? מי יודע? אף אחד ואחת מאיתנו לא יודע. אבל השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום, זה לא למה, זה למה. מה אני יכולה להועיל? מה אני יכולה להוסיף? איפה אני יכולה לתקן? מה אני יכולה לתת לעם שלי בימים האלה? איך אני יכולה להוסיף נדבך לנצחיות של העם הזה בהחלטות אישיות של כל אחת ואחת מאיתנו? המסע הזה מאוד מאוד כבד. אסתר בחוכמתה מבקשת מחכמים, קבעוני לדורות, כתבוני לדורות, שמעשי המסירות נפש האלה, שהם מיוחדים לעם היהודי, לעם הנצחי, ייכתבו וישמרו ויזכרו לדורי דורות. מה שמקיים אותנו זה האחדות שלנו. מה שמקיים את הנצחיות שלנו זה מסירות הנפש, מסירות הרצון הפרטי שלנו עבור בני העם שלנו. ואסתר המלכה נותנת לנו צידה לדרך, והיא אומרת לנו, היא אישה שותקת. היא אישה שיודעת לשמור סוד. כנשים זה מאוד מאוד קשה לנו. ועל אף שנראה לנו לפעמים שלא יצמח מזה כל רע, אם רק נגיד, אם רק נספר, לפעמים אין לזה שום רציונל, תהי אישה שותקת, תאריכי את השתיקה. משתיקה רק מרוויחים, והיום בימים אלו עוד יותר מתמיד, לשתוק את עצמנו. לשתוק, לדבר עבור העם שלנו דיבורים טובים, דיבורים מחזקים, דיבורים שבונים אותנו. אסתר אומרת לנו ללבוש מלכות, להיות אישה שלוקחת על עצמה מסירות נפש, להיות אישה עם רוח של קודש, לצאת מאזורי הנוחות שלנו ולסייע לזולת דווקא בימים אלו, עוד יותר מתמיד, להושיט יד, להראות נכונות, והקדוש ברוך הוא כבר יסייע בידינו, להוציא מן הכוח אל הפועל. לפעמים גם את הדברים שנראים לנו שהם הכי הכי רחוקים, הכי גדולים על הכתפיים הקטנות שלי, להיות אישה מתמסרת. לשנות את הרצון הפנימי שלנו, זוהי ההתמסרות ומסירות הנפש, להיות אישה עם גמישות פנימית. נכון שרציתי, ונכון שהתפללתי, ונכון שביקשתי, ולפעמים אני חייבת, אבל לאלוקים כעת יש תוכנית אחרת בשבילי. בשבילי הקטנה, על הכתפיים הקטנות שלי, לפעמים הוא שם מסע של אומה שלמה. כתבוני לדורות, התפללי שיכתבו אותך, שהמחיר ששילמת כשמסרת נפש וכשחווית הפסד זמני, הצער שלך והדמעות, כל הלילות בלי השינה, כל הדאגות, ששום דבר מכל זה בבקשה שלא ישכח. שכל אותם הפעמים שאת הרגשת כאשר עבדתי, עבדתי, שאת נגמרת, שנטרפה עלייך דעתך, שאת כל כך דואגת, שאת תרופת שינה, שאת מתפללת בלי הפסקה לשלומם של החטופים, של השקולים, של הפצועים, של החיילים, של הביטחון האישי שלנו היום. בבקשה, רק כתבוני ששום דבר מכל זה לא ישכח. שתכתוב לנו הקדוש ברוך הוא בבקשה ישועה בקרוב ורווח והצלה יעמוד ליהודים. המגילה מלמדת אותנו על כוחה של אישה אחת וכמה כוח היה לה. המגילה שלך להבדיל מלמדת על כוחך שלך וכמה כוח יש לך. מגילת אסתר היא מגילת המהפכים, מגזרת שמד להצלה אדירה. מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. גם אנחנו, ממש עוד מעט, עומדים לפני מהפך גדול. תכף יפציע האור, תכף נתבשר בבשורות טובות, תכף יובדו כל מבקשי נפשנו, תכף נצא בשמחה ובמחולות. חג פורים שמח לכולנו.
האזנתן למגלות מגילות מבית משפחה פודקאסט. אני תהילה פרידמן. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שירל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820. שלוחה 29.